שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו הוא 1149, והנושא הוא תופעת האלימות, תופעה מכאיבה, תופעה מלחיצה. ננסה להתבונן בה בצורה קצת יותר עמוקה מהרגיל, בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
כשאנחנו מדברים על אלימות, אנחנו מדברים באמת על פעולות שבן אדם עושה, בן אדם או יותר, שפוגעות או בבן אדם אחר, או בחברה, או אפילו בחפצים ובצומח, בחי, בין אם בצורה פיזית, בין אם בצורה רגשית, מילולית, חברתית, או בכל צורה אחרת. בעבר, אלימות פיזית הייתה יותר מקובלת בחברה, גם כצורת ענישה, גם כשעשוע, גם לשחרור לחצים. ובשנים, מאז שאנחנו בתהליך של תרבות, אז התופעה הזאת הולכת ונעשית פחות ופחות מקובלת בחברה שלנו. אם מסתכלים על איזשהו גרף של ההיסטוריה האנושית, אז כעיקרון רמת האלימות הולכת ויורדת. יחד עם זה אנחנו יודעים שאולי הביטוי החיצוני שלה הולך ויורד, אבל האלימות הזאת היא איפשהו כן נמצאת בתוכנו תמיד ומתפרצת בדרכים, אולי קצת יותר פוליטיקלי קורקט, אבל מתפרצת לחלוטין בצורות קצת אחרות בתקופה שלנו, ואנחנו רוצים באמת להבין את המהות של התופעה הזאת ואת התפקיד שלה בכלל בחיים שלנו. ואני רוצה לפתוח בשאלה, האם אלימות זה דבר טבעי?
נו, עד כמה שהאגו יותר מפותח, אז זה יותר טבעי. עד כמה שרצון לקבל, ליהנות מהחיים יותר מפותח, זה יותר בולט. אנחנו רואים את זה ודומם, לא מרגישים את זה. אבל גם כן, אם אנחנו ניקח לדוגמה כל מיני סוגי החומרים, עד כמה שהחומר הוא יותר מורכב, עד כמה שהוולנטיות שלו יותר גדולה, עד כמה שהוא יותר בכבדות, במסה שלו יותר, אז הוא יותר נוטה להתפרצויות. עד כדי כך שאנחנו רואים אחר כך שאם אטומים הם כבדים מדי, אז מתחילה להיות קרינה, איך השמש שלנו כל הזמן מתפוצץ, שם אלפי אלפי פצצות אטום בכל רגע ורגע מתפוצצים, וככה זה, כך. זאת אומרת, עד כמה שהרצון לקבל, האגואיסטי, המסה יותר גדולה ומסיבית, אז יש יותר נטייה להתפרצות. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה נטייה טבעית, בדומם. בצומח זה לא כל כך רואים אולי, אומנם שפשוט אנחנו לא יודעים ולא חוקרים את הצמחים לפי זה, אבל גם כן, איך שהם פולשים לכל מיני מקומות, איך שהם מטפסים, איך שהם משתמשים אחד בשני כדי לצמוח וכן הלאה, אז גם כן יש לנו התפרצויות. זאת התפרצויות. בצורת החי זה ברור, ששם זה התפרצות, היא מגיעה למצבים שכבר אם חי זה מתפרץ, זה בכל זאת אצלו זה גם כן שיקול דעת, כדאי, לא, כן, לא, אבל אם ישנם התפרצויות, אנחנו רואים שאז הוא לא מקבל בחשבון שום דבר. אפילו איזושהי חיה קטנה מוכנה להתנפל על מישהו גדול וכל זאת. זאת אומרת, יש גם כן חוסר גבולות בזה. זאת אומרת, זה לא שרק באדם קורה שהוא מאבד את העשתונות, אלא בדומם ובצומח ובחי, עד כמה שהחומר, עד כמה אותו סוג הנברא, הוא יותר כבד, עם רצון, עם האופי, אז יש גם התפרצויות יותר בתדירות ויותר בעוצמה.
איך אתה מגדיר התפרצויות?
התפרצויות אני מגדיר כאדם, נגיד אם אנחנו מדברים על האדם, אבל בכלל זה בכל הדברים האחרים, כן, בדומם צומח חי, רק שם אנחנו לא כל כך יכולים אולי בחי אנחנו כן רואים כאלה דברים שאדם נגיד, אז הוא לא יכול להחזיק את עצמו בצורה מקובלת, הוא לא יכול לעצור את עצמו, ונותן למתח שלו לפרוץ החוצה ולעשות כל הפעולות רק כדי להרגיע את עצמו בעצם. הוא לא רואה שום אפשרות אחרת להרגיע את עצמו, אלא רק על ידי התפרצות, כמו הרגש נגיד, שיש בפנים מתחים, מתחים גדולים מאוד, כן? ואי אפשר יותר להחזיק את המתח הפנימי, כי הקליפה היא לא יכולה את זה להמשיך לעצור, ואז יש התפרצות, ואנחנו רואים תוצאות האלה, כן, עד כמה שזה מתפרץ. אז זה בדומם, צומח, בחי, ובבני האדם גם כן. מכל שכן שלאדם יש הרבה יותר סיבות לזה. סיבות אנושיות, חברתיות, משפחתיות, ובכלל מכל זה שאנחנו סגורים בכל מיני האיסורים ומעצורים ותנאים למיניהם, שאנחנו כבר לא מסוגלים עם האגו שלנו שגובר כל פעם וגודל וגודל משנה לשנה, אז ברור לנו שכמה שאנחנו נתקדם עוד יותר, אז סיכוי להתפרצות גם אישית, גם במשפחה, גם בחברה, בין הילדים וגדולים, בין המדינות וכו', הסיכויים הם עולים.
מה בדיוק מתפרץ?
מתפרץ המתח שלנו, שאנחנו במקום להרגיע אותו, אלה אנחנו לא יכולים להחזיק אותו כמו הרגש, אלה אנחנו יכולים רק בצורה כזאת, רואים שרק בצורה כזאת אנחנו יכולים להוריד את המתח הפנימי. אחרת אפשר להתפוצץ. אפילו אנחנו רואים את זה על בני אדם, שאם בן אדם נמצא במתח רב, אז יותר טוב שיצעק, שירוץ, שיעשה משהו כדי להוריד את המתח, אחרת זה יכול לבוא לאיזה בעיית לב.
והעולם בנוי ככה שכל הזמן יש הצטברות של מתחים, והם באיזשהו מקום אחר כך יש איזה,
כן,
ערוצי...
כן, בכל מקום אנחנו רואים את זה, כוכבים, כל זה, הכל הצטברות המתחים הפנימיים, שהם לא יכולים יותר להיות באיזון, ואז הם מגיעים לשחרור הלחץ בצורה כזאת.
עכשיו עוד שאלה, אמרת שככל שבעצם האגו והרצון של הבן אדם הולכים וגדלים, אז הוא גם נעשה יותר התפרצותי כזה, הוא נעשה יותר אלים ב... מה הקשר? למה זה ככה?
כי האגו שלו יותר גדול, ויש לו הרבה מאוד סיבות למתחים שלו. והוא לא רואה באיזה צורה הוא יכול להרגיע את עצמו.
יש יותר תסכולים? למה? כי יש יותר רצונות.
מדור לדור, תראי, את יכולה להשוות את הדור שלנו מלפני נגיד אפילו 100 שנה, מכל שכן 200 שנה, זה רואים בניגונים, בספרות, בסגנון העבודה, ביחסים בינינו. את כל זה היה בתדירות נמוכה, הכל זה היה, נסענו עם העגלות וסוסים, אחר כך זה רכבת, זה היה משהו שם.
היום הכל טס.
כן, אנחנו לא יכולים לחכות אפילו לרגע, זה כאן ועכשיו, תביא מיד.
זה גם אצל הבן אדם בפנים ככה, זה לא רק חיצונית, כל הסערה הזאת היא קורית בחוץ, אתה אומר גם בפנים קשה יותר להחזיק בעצם עם ככל שהאגו גדל יותר ויותר.
כאן יש לי שאלה ברשותכם, אז דיברנו על התפרצויות, דיברנו שהתפרצויות זה הצטברות של לחצים פנימיים, האם מכאן אני יכול להסיק שלתפיסתך אלימות היא תוצאה של מתח פנימי?
כן, ודאי. ודאי. אדם בעצם נמצא בחשבון, בדרך כלל. מה לעשות, איך להתנהג, איפה כן ולא, ואפילו שהוא משחק בהתפרצות, הוא משחק בהתפרצות. שנגיד זה כדאי להביע את עצמו בצורה ככה, אתה רואה את זה בפוליטיקאים, שלפעמים הם מרשים לעצמם, זה הכל מתוכנן. זה ברור לנו. אבל אנחנו מדברים על אנשים רגילים, אז שם זה באמת, ישנם כאלו מצבים שאדם לא מחזיק את עצמו, ובית משפט דווקא מקבל בחשבון לפעמים דברים כאלה. אם מתגלה לאדם ששיקרו לו, שסידרו אותו, שלא בצדק וכן הלאה, הוא
מאבד את ההשתונות.
כן.
ויש איזה גבול, אתה אומר שזה גבול שמקבלים אותו, ויש גבולות ששם לא מקבלים את זה, שזה נחשב להתפרצות לא מקובלת בחברה, אפילו בבתי משפט. יש אנשים עם נטייה מולדת יותר חזקה למולדת, יותר חזקה לאלימות?
ודאי, יש לנו סנגוויניק, קולריק, מלכוליק ופליגמטיק.
ארבעה סוגים של טיפוסים.
שזה אופי של האדם, שאי אפשר להשוות בין חולרי לפריגמטי. לפריגמטי הוא בכל זאת, עד שזה מגיע אליו, יש לו איזשהו בדרך מעצורים, מסננים וכן הלאה, שהוא עד שהוא, נכון, באמת עד כדי כך, איכשהו מגיב. וחולרי אז הוא מיד, הוא עוד לא שמע הכל עד הסוף, ואולי זה בכלל, הוא כבר מוכן להתפרץ. זה סוגי הטבע, ואנחנו לצערנו לא מקבלים בחשבון שזה נתון שבא מהאדם, ואי אפשר לעשות אותו משפט גם לחולרי וגם לפריגמטי. אי אפשר.
כשאני מתבונן על אדם שמתפרץ באלימות, מה בעצם חסר לו?
חסר לו להגיע להשוואתיות פנימית.
למה?
להשוואה.
איזון?
לאיזון. בסיבות ותוצאות למה שקורה, ממי ועל ידי מה ולשם איזה מטרה, ואז אם הוא בהחלט עושה חשבון הנכון, אז יוצא שיכול להחזיק את עצמו באיזון. רק מה? תלוי איך חינכו אותו. כן. בחומת הקבלה אנחנו לומדים שכל הסיבות, כל מה שקורה לנו, זה מגיע לנו, אומנם שנראה לנו מאנשים אחרים, אבל זה מגיע לנו מלמעלה. שיש כוח עליון, שהוא מנהל כל החיים שלנו, עד פרט האחרון ביותר. ולכן, אם אני נמצא במחשבה כזאת, בחשבון כזה, מבין, מרגיש, אז כבר ודאי שהתגובה שלי תהיה יותר מאוזנת. וגם זה בגבול, עד כמה שהאדם יכול לקבל בחשבון שכמו שנקרא, אין עוד מלבדו. וכך אנחנו יכולים לקבוע. יש כאן עניין של חינוך שהוא ממש יכול לאזן את האדם כמעט בכל מקרה. יש עניין של הסביבה שהיא יכולה להשפיע על האדם כך שהוא ירגיש עד כמה שהוא מצפים ממנו שכל הזמן יחזיק את עצמו במצב המאוזן. ואם לא מאוזן, אז עד איזה גבול הוא יכול להראות את עצמו כלפי אחרים שהוא לא מאוזן, ושלמעלה מהגבול הזה כבר לא יקבלו אותו כאדם הרגיל, הנורמל, הנורמטיבי וכן הלאה.
דיברת על חשבון נכון. חשבון נכון ותגובה מאוזנת. ככה זה שני חלקים ש... ואמרת שאם בן אדם יודע לעשות החשבון הנכון, אז בעצם יהיה לו יותר קל להחזיק את כל הכוחות האלה שפועלים בצורה ככה יותר מתונה, להרגיע את כל הלחצים הפנימיים האלה שפועלים עליו. מה זה חשבון נכון? איך עושים חשבון נכון?
זה צריכים ללמד את האדם, שהוא צריך לראות שאישה שמתפרצת בגלל שאיזה כלב קטן התנפל על הילד שלה הקטן, אז עד כמה שהיא צועקת וכמה שהיא דואגת, אז אפשר להבין אותה, זה אימא וכן הלאה. זאת אומרת, כל דבר ודבר צריכים לדעת איך לראות אותו, ולהתלבש באותו אדם שמתפרץ, ולראות עד כמה שבאמת יש כאן עניין של האופי, של החינוך, שהוא לא אשם, שכך חינכו אותו, ואופי שלו שנולד, שכך הוא נולד ולא, לא, 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 ולא בחר, ומקרה שקורה לו עכשיו, שגם את זה הוא לא, לא בחר ולא סידר, לא ייצף, כן? ועוד ועוד אולי הרבה תנאים, ואז אחרי כל התנאים האלה שאנחנו בודקים אותם, אז אנחנו יכולים להגיד, אדוני השופט, זאת אומרת שיש איזה מין משפט פנימי בתוך האדם, בני אדם, או בתוך החברה, או בתוך באמת שופט אפילו, כן? שאנחנו יכולים לשקול ולהביא אותו קודם כל לאיזושהי רמה כללית, שאנחנו מקבלים בחשבון כל האופי של האדם, כל אדם ואדם, וכל התנאים, וכל הצורות החינוך והכל, ואז אנחנו יכולים לשקול אותם באיזשהו סרגל אחד.
איפה אנחנו טועים היום בחשבון שאנחנו עושים?
אנחנו לא יודעים את הדברים האלה לעשות. אנחנו לא יודעים. המערכת המשפטית שלנו היא בכלל לא מקבלת את הדברים האלה. זה מאוד קשה. אנחנו צריכים להביא את כולם לרמה משותפת כזאת. שכל הצורות האופי, אנחנו צריכים לתת לכל אופי ואופי איזה מקדם, שאחרי המקדם הזה לא חשוב לי עם איזה אופי הוא נולד.
אתה אומר בעצם לקחת בחשבון גם את מערכת הלחצים שפועלת את האדם, וגם את האפשרות שלו הטבעית שיש לו בכלל להתנהל מול אותה מערכת לחצים.
עכשיו גם כן חינוך. באיזה משפחה הוא התחנך, באיזה צורה, באיזה קשר, איפה הוא עכשיו חי, באיזה סביבה. אני צריך גם כן לעשות מזה איזה משהו הממוצע, שנגיד, שזה אדם הממוצע, אני צריך להביא אותו לאותו דמות. אז כן, אחר חינוך יכול להיות, כל מיני דברים, כן, מצב הבריאות, הכל. ואז אני יכול לשקול האם ההתנהגות שלו, התפרצות שלו, היא הייתה טבעית, יחסית, או שהיא הייתה מעבר להכל, והוא כבר איבד את העשתונות ללא שום הצדקה.
זה נשמע שזה פותח פתח לחלק מהאנשים להתנהג בצורה מתפרצת ואלימה.
לא, אם אנחנו ניקח בחשבון נכון כל הדברים האלה, כן? ונסדר איזה ממוצע בין כל בני אדם, שאני יודע להביא כל צורות האנשים לאיזשהו דמות אחת, ואז לשקול, יתפרץ למעלה מהמקובל, לפי החוק נגיד, או לא. אז יהיה אחרת. יהיה אחרת. נגיד שכלב התנפל על הילד הקטן, ואמא שהייתה לידו, התחילה להרביץ את הכלב. והגיע בעל הבית של הכלב, והתחיל להרביץ את אמא. נו, זה כמו בהגדה של פסח, כן, שאנחנו קוראים שורים.
הדגדיה.
הדגדיה, כן. כן. זהו. אז איך אני בודק כאן את הדברים? אני צריך, בכל זאת, עם איזה כלים אני צריך להגיד?
עם איזה סרגלים.
כן.
אני רוצה רגע להתעכב על, הזכרת את העניין של חינוך וסביבה שבה גדל האדם, עד כמה זה אלה גורמים משמעותיים. אנחנו יודעים במחקרים שבאמת הבית, המשפחה שבה האדם גדל, יש לה השפעה עצומה על הפוטנציאל שלו להפוך בעתיד בעצמו לאדם אלים, כן או לא. למה מערכות היחסים שבהם האדם גדל כילד בתוך משפחה, אם הם היו מערכות יחסים אלימות, למה זה כל כך משפיע עליו והופך גם אותו בעתיד לאדם אלים?
זה יכול להיות לא אלימות, קודם כל. יכול להיות שהוא קיבל הכל במשפחה. אהבו אותו ונתנו לו הכל. ואף פעם לא לחצו עליו. הוא הרגיש את עצמו מלך. וכשהוא הולך אחר כך בחיים, ורואה איך התנהגות אליו היא שהיא אחרת, הוא כבר לא יכול להחזיק את עצמו ומתפרץ. איפה למה שאני רגיל? למה מתייחסים עליי בצורה כזאת? אז אתה יכול להגיד באיזה משפחה הוא נולד, וחינך, והתחנך, והכל, ותראה מי הוא. אתה מבין? איזה דוגמאות. אנחנו הכל צריכים לקחת בחשבון. יש כאן מערכות שלמות שבאמת במערכת השיפוטית שלנו אנחנו לא מגיעים לזה בכלל. לא מגיעים.
כשאדם מתפרץ באלימות על מישהו אחר, רגע לפני שהוא מתפרץ, שנייה לפני שהוא מתפרץ, מה הוא מרגיש בפנים? מה מתחולל בתוכו? הוא הולך בעוד רגע, נגיד לצורך העניין, להקות או להזיק בדרך אחרת לאדם אחר. זה שיש לו בפנים לחצים, הבנתי, מתחים, הבנתי, התפרצויות, הרגעה שהבנתי. אם הוא היה לבד בעולם, סבבה, שיתפרק על מה שהוא רוצה. יש לידו בן אדם אחר, ופתאום אחד, אנחנו רואים מהצד, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אחד, מתפרץ באלימות על האחר. אז שנייה לפני ההתפרצות, מה הוא מרגיש? הרי הוא קולט שעכשיו הוא הולך להזיק למישהו אחר.
לא.
אז תסביר לי קצת.
לא.
מה הוא מרגיש בפנים?
הוא מרגיש שהוא חייב למחוק את המתח שלו שמזה הוא מתפוצץ. המתח הזה שנמצא בו, שעכשיו פועל בו, המתח הוא כל כך גבוה שהוא חושב רק איך למחוק אותו. רק על זה חושב. כלום חוץ מזה. לערוק, לרביץ, לא חשוב מה. רק פשוט שזה לא יהיה קיים בעולם. שתופעה הזאת לא תהיה קיימת.
איזו תופעה?
אני לא יודע. נגיד שהוא הורג מישהו.
אז זה נעשה כאילו במין רגע כזה של... שאתה לא רואה כלום חוץ מאשר
לא.
את הרצון הזה לפעול.
לא לפעול. לפעול זה לא... אני נמצא במצב שאני רוצה למחוק את הסיבה למתח שלי.
אמרת קודם...
אחרת אני לא יכול לצאת מהמתח. זה עד כדי כך שאו שאני באותו רגע נגמר, מת, משהו קורה לי.
אני.
זה... לי. כן, אני.
זאת הרגשה פנימית.
כן. או שאני... מש... רומס אותו.
זה כאילו אני מרגיש או אני או הוא, סוג של הישרדות.
כן.
דחף הישרדותי.
עדיין.
לכן אתה קורא לו התפרצות.
כן.
דיברת קודם, לפני כמה דקות, דיברת על זה שאדם יכול, עם כל הנתונים וכל ההשפעות שהוא קיבל במשך כל החיים, אדם כן יכול להגיע למצב שהוא מצליח לאזן את עצמו, ואמרת, ודיברת שבחוכמת הקבלה, כשאדם מצליח לקשור את כל מה שקורה לו לכוח העליון, אז התגובה שלו מיד נהיית יותר מאוזנת. מכאן באה השאלה הבאה שלי, איזה מחשבות מעוררות את האיזון, ואיזה מחשבות מעוררות יותר מתחים ולהצים?
אני לא יכול להגיד מחשבות. זה לא סתם מחשבות. זה סך הכל אוסף של ההשפעות על האדם, פנימיות וחיצוניות. זה תלוי ממה שהוא שומע ורואה ו... והשפעת הסביבה בכלל.
כל זה בסך הכל משפיע עליו, ומייצר בו סף מסוים של לחץ, של מטה, של התפוצצויות. את זה הבנתי. עכשיו אני שואל על דבר קצת אחר. אמרת שהאדם, לא חשוב איזה הר געש מתחולל בתוכו, ומה היו גם הגורמים לו, אמרת שהאדם יכול ללמוד כן לאזן את עצמו, בסופו של דבר. דיברת על זה שזה קשור לזה שהוא קושר את זה שכל מה שקורה לו וכל הסיבות וכל האירועים וכל הגורמים וכל הלחצים באים לו מכוח אחד כללי שפועל בכל הטבע. מכאן אני מתקדם. איזה מחשבות אדם יכול לחשוב בתוכו כדי קצת לאזן?
להיות כל הזמן קשור לכוח עליון שהוא הסיבה לכל המחשבות ואירועים שקורים. ואז אם הוא כך מחזק את עצמו, קושר את עצמו לכוח עליון, אז על כל הדברים שקורים מסביבו, הוא רואה שהם האמצעים בלבד, כמו שחקנים של אותו כוח עליון, כמו תיאטרון, ולכן כך הוא מתייחס אליהם כמו לאנשים או אמצעים בתפקיד.
אז איזה שינוי של יחס זה מאפשר לו? בעצם מה זה גורם לו? איך הוא רואה את המציאות ברגע
הוא
שהוא...
לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא הולך להתפרץ על מישהו או משהו בצורה סביבתית, כי הוא רואה שזה הכל מתנהג מכוח עליון, שאין עוד מלבדו, ולכן אין לו התפרצות על הבני אדם או על משהו, הוא יודע שהוא צריך לאזן את עצמו עם כוח עליון בלבד. זה יכול להיות אפילו עד ש... או עכשיו אני יוצא למלחמה ומפוצץ את כל הכדור הארץ, או אני בכלל אומר, לא, פתאום, מה זה שייך, ומה הם אשימים או לא אשימים, או מה, סך הכל, הכל נמצא בידי כוח עליון, ואני צריך להסתדר עמו, שהוא יאזן לי את הכל, לא שאני הולך לאזן את זה על ידי איזה הפצצה או משהו, אלא שכוח עליון יאזן את זה על ידי הכוחות שנמצאים בידו, כי הכל בידו.
אז נשארים שני שחקנים במגרש, לפי מה שאתה אומר כרגע.
כן, האדם וכוח עליון, וכל המציאות היא באמצע ביניהם.
ומה עם הלחצים, ההרגעה, שההתפוצצות שעוד רגע כמעט קורית?
אז הוא רואה בזה הזדמנות והזמנה מכוח עליון שהוא יפנה אליו.
ולפי התפיסה הזאת, מה התפקיד של התופעה הזאת של אלימות בחיים שלנו? בשביל מה היא קיימת בכלל?
כדי שאנחנו נלמד מזה, שכל הדברים האלה מביאים רק לצרות, רק לבעיות, מפני שאנחנו מנותקים מההשגחה האמיתית שמתפרסת לפנינו.
אני חייב שאלה אחרונה רק כדי לסגור לנו את התמונה, כי התוכנית כבר נגמרת. כשאתה מדבר על כוח עליון, צופים בנו עכשיו הרבה אנשים, חלק מאמינים בכוח עליון, חלק פחות מאמינים, חלק בכלל לא מאמינים. כשאתה אומר שאדם יכול להרגיע את הדחפים האלימים שבו ואת ההתפרצות שאוטוטו באה על ידי קשר לכוח עליון, תן לי איזה הגדרה שאדם יכול לחיות איתה ככה בצורה ריאלית, גם אם הוא לא אדם מאמין.
זה בצורה ריאלית, הכוח עליון הזה הוא נקרא הטבע, מנגנון אחד, אינטגרלי, גלובלי. אם אנחנו באמת נתחיל להתייחס אליו כך, אנחנו נתחיל לגלות עד כמה שהכל זה קשור זה לזה, ואנחנו גם כן שייכים לאותו הכוח, ובזה יהיה לנו חיים יותר טובים, בטוחים, מאושרים ורגועים, ללא התפרצויות סתם זעם, שזה לא רואה בזה שום תועלת.
רב לייטמן, תודה.
נחזיק כך זה את זה.
נחזיק זה את זה. תודה רבה לך, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, הנושא מרתק, נמשיך ונדון בו גם בתוכניות הבאות, יהיו איתנו חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.